שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
שלום לכם רבותיי, מדברי רחמיאל קרם. היום אנחנו נדבר בערב עשרה בטבת, שעומד להיות בעוד יומיים. עשרה בטבת, צריך לדעת שכל הצומות נמצאים בספר זכריה. זכריה ח', שם נמצאים כל הצומות, ושם כתוב שרשבוך הוא יהפוך לנו את צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי וצום העשירי לסון לשמחה, אמת ושלום אוהבו. צום הרביעי, הכוונה רביעי בחודשים, זאת אומרת ניסן, אייר, סיוון, תמוז. חמישי זה תשעה באב, שביעי זה צום גדליה, והעשירי זה עשרה בטבת. למה לא אומרים גם את תענית אסתר? כי זה לא שייך לחורבן. פה מדובר על צומות שהם שייכים לחורבן. מה זה אמת ושלום אהבו? תורה בית ראשון נחרב הזה שלא ברכו בתורה תחילה, זה תורה זה אמת, אמת קנה ולא תמכור. אמנם כתוב שגם היה שלוש עבירות, אבל אילו היה תורה, אם היו מברכים על התורה תחילה, כמו הגמרא בסכן נדרים במאה, באלף, אז לא היו מגיעים לשלוש עבירות. אם כן, אנחנו זוקפים לחובה את העניין שלא למדו תורה או שלא ברכו בתורה. ובית שני, שנאת חינם. אז זה נקרא אמת ושלום אהבו. אמת זה תורה ושלום זה נגד שנאת חינם. אחרי שלמדנו את הכללים הללו, אז אנחנו צריכים לראות עכשיו את הצומות. יום צום הרביעי זה נפקי העיר, יוזיים בתמוז, צום חמישי זה תשעה באב, צום השביעי זה דלת האנשים שנשארו בירושלים או בארץ, והיה להם ראש ממשלה בשם גדליה בן אחיקם והרגו אותו. צום העשירי זה המצור שהיה בזמן בית ראשון. והגמרא במסכת ראש שנה בי"ח עמוד ב' אמר רבי שמעון בר יוחאי, אני חלוק על דברי רבי עקיבא, שרבי עקיבא אומר שעשרה בטבת יום בו שמח מלך בבל מצור על העיר שהיה שלוש שנים עד החורבן. זה מופיע ביחזקאל כ"ד. שכונה בן אדם, שכונה את היום הזה ששמח מלך בבל בעשירי, בחודש העשירי, בשנה התשיעית כמדומני לחורבן הבית או לחורבן העיר או למלכות צדקיהו. ו זהו עשרה בטבת, ואני אומר, אומר רשב"י, שהחודש העשירי זה חמישה בטבת, שבו הגיעה השמועה לעיר, זאת אומרת שהחורבן היה בארץ, ועד שהגיעה השמועה לעיר לבבל, ששם אולי הטלפונים, אז הוקטה העיר והיה בחמישה, ועשינו יום בשורה כיום אבילות, וזה נקרא צום העשירי. אבל פי שלעתיד, לעתיד הדורות, ודאי שהצום הוא זה עשרה בטבת, אבל עם מה שאתה מתכוון שעשו את הצום באותו זמן, זה היה על חמישה בטבת. ועל העניין הזה של שבו תאיר, ואני יותר צודק ממנו, כי לפי רבי עקיבא צום העשירי אצל היום הראשון, בגלל שזה שלוש שנים לפני החורבן. רק הוא מונה את זה לחודשים, ואני הולך לפי סדר ההתרחשויות. רביעי, חמישי, שביעי ועשירי. אז עשירי זה אחר כך, זה בדיוק מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי. כדאי לראות את הפסוקים ביחזקאל ולהבין מה היה בעשרה בטבת. שהיה מצור, אנחנו פה שואלים שאלה מאוד מעניינת, איזה טעם יש לי לעשות תזכורת על המצור ובזמן שאחרי שלוש שנים נחרבה ירושלים? אז נחרב העיר, אז מה הטעם יש לעשות על המצור? אותו שלא יכולנו לשאול גם על 17 בתמוז. מה הטעם לעשות 17 בתמוז כשיש ככה כזה חורבן הבית? אז 17 בתמוז זה אפשר לומר שיש שם גם כן עניין של שבירת הלוחות. חמישה דברים היו ב-17 בתמוז, אבל אני רוצה להגיע לזה הרבה. 17 בתמוז זה על חורבן העיר. ושם זה חורבן בית המקדש, אז זה שתי דברים שונים. אז אפשר לתת לשתי מקומות בעניין. 17 בתמוז ותשעה באב, אבל המצור שהיה 3 שנים לפני בירושלים, הוא בכלל מתי ימנה? אם אחרי המצור, 3 שנים אחרי זה נחם בית המקדש במרד הגדול, אז איזה טעם יש עכשיו להזכיר את העניין הזה של המצור? למה הדבר דומה? למנהל בית ספר שזרק ילד מהבית ספר בגלל שהוא הגזים והוא עשה לו בעיות וכדומה, ואז הילד הזה, האבא היה יכול להחזיר את הילד חזרה בתוקף של משרד החינוך שלא יכולים לזרוק ילד באמצע השנה, אבל הוא לא ידע את החוק הזה. הלך לחפש בית ספר אחרי שזה היה מאוד קשה להכניס ילד שנזרק מבית ספר באמצע השנה. בסוף הוא מצא מנהל. המנהל הזה היה מוכן לקבל את הילד ואמר, תראה, אני יודע שהוא זרקו אותו, אני אנסה להתמודד. הלך למנהל הראשון, תביא לי פתק שהוא מחק אותו מהמחשב כדי שהילד לא ירשום בשתי מקומות. אבא בשמחה הולך למנהל לבית ספר הראשון ואומר לו, מצאתי מישהו שמוכן לקבל, והמנהל הראשון שמח מאוד, כי ככה הוא פחד שאבא יכניס את הילד בחוק של משרד החינוך, וככה עכשיו הוא מצא מנהל חדש. אבל אומר לו האבא שהמנהל רוצה שייתן לו פתק שאתה מחקת אותו מהמחשב, הוא אומר לו, אני לא מוחק. אבא בהלם, אתה מוכן לקבל את הילד בחזרה? הוא אומר לו, הוא עבר יצא את הקו האדום, אז למה אתה נותן פתק? אומר המנהל, הילד חייב למורה שלו כבר 3 שבועות עונש, אסור להגר לכיתה. ושלושה שבועות רצים אחריו, אומר, מחר, היום, אתמול היה עונש שהיה מוכן בבית, והאמא סגרה את זה במערון ולבד המפתח וכל מיני דברים כאלו. עד שהילד לא יביא את העונש, אני לא נותן פתק. שואל אותו אבא, אתה רוצה את הילד בחזרה? אומר לו, אבא בהלם, חוזר חזרה למנהל השני ומספר לו. המנהל השני חוטף אלם וטלפן למנהל הראשון, תגיד לי, אני זה שמוכן לקבל את הילד, אני עושה לך טובה? אמר לי, טובה גדולה אתה עושה לי, כי אני לא רוצה אותו בחזרה. שואל אותו המנהל השני, אבל אני מה מבקש שתמחוק את הילד מהמחשב? אז מה זה הדיבורים האלו? אתה אומר שאתה רוצה עונש שיעשה את העונש 100 פעמים, כשזרקת אותו זרקת עם העונש ביחד. זה השינה שלנו על הסור בטייבס. מה הטעם לעשות לקצות תזכורת על הסרה בטייבט, על המצור, שזה בעצם הצום הראשון ולא העשירי, רק זה חודש העשירי, שאחר כן נחרב בית המקדש. ובכן, תשומתו של המנהל הייתה, מה שעכשיו אני אתן לך עניין, יש איתותים. כל אדם בחיים שלו יש לו איתותים. בא אחד לרופא, אומר כהם ביפוק, אם נשארו על הרופא, טוב שכואב לך, נשעיה פריחת שלא כאב לו, במקרה עשיתו לזה משטח גאון פשוט, ריבה שיש לו גידול, ואני חושב שהוא כבר גמר את חייו עוד חודש. הוא בא מאוחר, הוא לא ידע בכלל שהוא חולה. ומאז קופת חולים מאוחדת מודיע לכל הלקוחות שלהם שפעם בשנה מגיל 50 יבואו לעשות בדיקות על חשבון קופת חולים. לטובה. אדם מפחד ללכת לבדיקה, הוא אומר, אולי ימצאו שאני חולה. אומר, בואי שלום, מה אכפת לך? אם יראו שאתה בריא, הנה מה טוב. אלא מה יראו שאתה חולה, אז יטפלו לך, אולי תבוא בזמן, כל הבעיות שיש במחלות האלו שבאים לזכרים מאוחר. אם כן, אז מחלה וזה צרה, מחלה זה גם חמלה, האיסורים לטובה, כדי להזכיר לך לטפל, בלי זה אתה לא מטפל. עכשיו המחלה זה איתותים, להזכיר לך אדוני שאתה חולה, תלך לרופא. יש שיטתים בחינוך, הבן שלו מתחיל להתחכם, הוא רוצה כיפה בלי סרט, אני לא יודע על השטויות של הילדים, ואז אומר לו מנהל, היום כיפה בלי סרט, מחר זה סרט בלי כיפה. אם הוא מתחיל לשים בדגש על הצורת בגדים שלה וכזמה, זה לא נשמע טוב. וכן זה בכל החיים שלנו, צריכים לראות את האיתותים, איך הילדים מתחילים להתנהג, מה הם צריכים לה, מה הם יכולים לעשות, וזה נקרא איתותים. עושה אדם במכונית סובארו חדשה ויש לו בשעון איזה אור המסמן שאין לו שמן או אין לו דלק, כדי להזכיר לו לך תמלא דלק, הוא לא יכול כל פעם שיפתח מכסה מנוע ויבדוק אם יש לו דלק, לכן סדרו לו איזה פנס שמחובר לבטריה של המצבר, והוא יודע אם אתה יש חסר דלק האור נדלק. ואז הבן אדם הזה שהוא לא מבין הרבה מכונות, הוא ראה פה חשמל שעון, הוא חשב שיש לו בעיה בחשמל, והוא יש לו עוד שעה בדיקה, פגישה עם מישהו חשוב, בא למוסך, אני אומר תעשה לי טובה, תבדוק מהר לי את האוטו, כי אני רואה שיש לי פה בעיה ואני צריך ללכת לפגישה. ראה חשמלאי מי יש לו עסק, אז הוא אמר לו, נבדוק מה עשה, הלך, ניתק את החוט מהמסבר. וואי, זה יופי! אין חשמל, אין אור, הכל בסדר. נתן לו 100 שקל ולקח כרטיסי ביקור להפיץ אותו בתור מומחה. המשיך עם האוטו לנסוע אחרי 3 קילומטרים, פתאום האוטו דופק, הלך מנוע, אין שמן. הוא מסכן, מחכה 5 שעות לשם גר, ידותן לו עם כל הפגישה וכדומה. אחרי 5 שעות מגיע שמגר, זה אוטו שגורר מכוניות, מלא אותו על הג'ק, ואז הוא בן אדם נוסע והוא עובר ליד המשרד של החשמלאי, והוא יוצא, אומר לו בתמיה, מה קרה לך היום? אני רואה, לא הלך לך. הוא אומר, כן, התפקתי בבוקר, הלך לי החשמל, ועכשיו הלך לי המנוע. אומר לו החשמלאי, אולי לא התפלל לטוב בבוקר, אבל החשמלאי יודע בתוך ליבו שלא הייתה בעיה לטיפש הזה, אלא היה לו שם תזכורת, איתות, לך, לך בבקשה, תמלא שמן, אבל הוא לא שם לב לזה, והלך לטפל באיתות, זה מה שקרה. ולכן ברופא כתוב, מכאן שניתן רשות לרופא לרפות בספר משפטים, שמות. למה הרופא צריך לקבל רשות לרפות? כיוון שהרופא הוא עושה את אותו תפקיד הרמאות של החשמלאי רכב. אלוקים עושה בן אדם חולה כדי שיעזור בתשובה, ובמחלה זה גם חמלה. ואז הוא בא לרופא, והרופא אומר, יש לך חיידקים סטרופטוקוקים בגרון, וייתן לך מרשם כנגד החיידקים. זה לא אותו דבר. כמו שחשמלאי הלך לפתור לו את הבעיה של האור, פה הרופא הולך לטפל לו בנושא של החיידקים. וזה כתוב, מכאן שניתן רשות לרופא לרפות, הייתי אומר שלרופא יאסור לרפות, בגלל שהוא עושה נגד הקדוש ברוך הוא. וזה כתוב שניתן לרפא לרפות, זה נקרא בלשוננו איתותים. כשאדם מכונית גלגל אחד התרופף ברבורג, אומר לא נורא, יש עוד 3 ברגים. לאט לאט הוא ממשיך לנסוע הלאה, גלגל עושה שמיניות וכזה מתחיל לבזול, ואז פתאום גם הבורג השני התחלק החוצה, והחלל של הברגים התרחב, ואז יום אחד פתאום כל הגלגל ברח, והוא נשאר עם 3 גלגלים, כמובן שהוא התהפך והולך לבית חולים. הוא התעורר, אחר כך הוא שואל, מה היה קרה לי? מה הוא שאל? לא יודע אפילו מה קרה לו. אומר לו הרופא, אתה חסר לך בורג. אומר, איפה? אומר, בראש. אם אדם יודע שבורג אחד מתרופף בגלגל, אז הוא יגיד, אבל יש פה עוד 3 ברגים, צריך לסגור. זה בדיוק הבעיה. על האיתותים הללו דיברתי לכם כמה דוגמה, עובדים של הרבה הרבה מה לדבר, שהאיתותים הללו הם מלמדים אותנו לתפוס את הדברים בצורה פשוטה. האלוקים נותן לך עזרה ואיתות, תטפל בזה שאתה עוד יכול לטפל, כי אחר כך לא תוכל לטפל. זהו האיתותים על כל המסגרת שאני סיפרתי לכם. ועל האיתותים הללו אנחנו מבארים את העניין פה של העשרה בטבת. הנביא ירמיהו ויחזקאל מזהירים את העם, אתם לא הולכים בדרך נכונה, חברים, אתם לא הולכים, בזמן שהגדה יותר להיות מפתח ופתח לעלייה לרגל, והיה עומדים צופים משתחלים רווחים, היה עשרה ניסים ואת השואבה וכדומה, ואנחנו במקום לטפל בסיבה שמביאה לנו העניין הזה של החורבן, אנחנו ממשיכים הלאה, ואז אחר כך נרחב החורבן. אבל לפני זה היה איתות, אמרו לנו יחרב, והבן אדם יחרב, אמרו לא, לא יכול להיות, יהיה בסדר. אבל כבר יש מצור. המצור מלמד אותך שזה לא סתם שמדברים איתך, ולא שמו לב על המצור, ולכן החרבתם. כמו שבמכונית, כשהוא לא שם לב לאור הפנס החשמל וללכת למלות שמן, הלך לו המנוע. הוא הדין פה. אם העם לא חזרו מתשובה, אז העשרה בטבת יצר את התשעה באב. יצר את התשעה באב בצורה מאוד מאוד מעשית. ולכן אנחנו צריכים להזכיר גם את עשרה בטבת, ללמד אותך שאוי ואוי, אנחנו לא שמים דגש לאיתותים. בכל הדברים יש איתותים, בעבודה ובחינוך יש איתותים. מה שעוד מעניין בנושא הזה, שרשב"י אומר שזה בחמישה בטבת שנאמר ויבוא הפליט, זה גם כתוב ביחזקאל דווקא למד גימל. אם אני אמר לך כתוב את היום הזה שתמך מלך בבל לפני שלוש שנים, זה מדובר בפרק כ"ד, בפרק למד גימל כתוב ויבוא הפליט מירושלים, הוא סיפר שבתאי מצאו את יום בשרוע כיום חורבן. וזה יש את הצום של יום חמישי, כיוון שהם שמעו שבירושלים יש
כל הלשון
חורבן ויש מאבק, אז הם עשו את היום הזה כיום בשורה, כיום מוות. זהו בחמישה. ואז יום אחר כתוב גם כתוב באדם יושבי החרבות האלה אשר אמרו לאברהם ניתנה ארץ ולנו תנתן הארץ, מסביר התנך. אנשים ישבו כבר בחרבות ונקחם בית המקדש, יושבים במערות, ועדיין יש להם את הגמה ולהגיד שיהיה לנו ירושה. אברהם אמינו היה אחד ירש את הארץ, ואנחנו הרבה אנשים, על זה צועק עם הנביא, אתם שמגישים לגילוי הריות ולרצח ועושים את כל הדברים הגרועים, נא לעיין ביחזקאל המדגים על מה שכתוב שם, אין לי פה את הספר לידי, שם כתוב את כל הדברים הנוראים ואתם לא שמים לב. עונה אחרי החורבן אתם עדיין צוחקים ושרים אבא נגילה, סבא נגילה, סבתא נגילה. זה דבר נורא, לא שמים לב להוראת הנביא לפני שקורה המקרה שהוא מזהיר אותך, ואז אתה מנסה להתחמק, מה אני חולה, יהיה בסדר. אבל אחר כך מדובר, אחרי כבר נחרב הבית, כמו שיחזרו מתשובה, שינסו לתקן, עוד יותר, אחר כך יש לנו את הנקודה שאומרת עכשיו, הם יושבים כמה חרבות, יושבים במערות, אומרים לנו הארץ, נתן הארץ, איפה אתה נמצא? אתה נמצא בחרבות, לנו נתנה הארץ. והטרגדיה הזאת היא טרגדיה אמיתית, משום שאתה רואה שהבית שלך נפל ואתה עוד שמח. וזהו היסוד שרשב"י אומר שזה בחמישה, והיסוד ששניהם זה אותו יסוד, לא שמים לב לאיתותים. וזה אומר המנהל הראשון למנהל השני, תראה הילד הזה הוא יודע להתבחין, יודע לעורר רחמים, כולם מרחמים עליו, לוקח הלוואה, הוא לא מחזיר וכדומה. אני מפחד שהילד הזה, כמו שאצלי, הוא ישתולל, גם אצלך הוא ישתולל, אבל אתה יכול לשלוח אותו הביתה או להחזיר אותו אליי. למה? בגלל שאתה לא קיבלת אותו בתחילת שנה. אתה קיבלת אותו רק באמצע שנה. אז אתה יכול, כמו שאומרים, להסתדר. אתה יכול להסתדר ולשלוח אותו הביתה. אבל אם הוא יחזור אליי חזרה, אני לא יוכל להסתדר איתו. ולכן אני רוצה להזכיר לך באותו יום שנבחן אצלך, שעם הילד הזה אסור לרחם עליו וללכת איתו קצר. הוא מתבחין, אבל הוא לא עושה שום דבר. ואכן, אני ביקשתי את העונש, וזה הרמז שרציתי לרמז לך, באותו יום שאתה מקבל אותו, שתדע לך איך להשתמש עם הילד הזה ולא לוותר. וזהו עשרה מצוות, וזהו העיתותים, וזה מה שאנחנו יושבים עכשיו ובוכים בנושא הזה, וזה מה שחשוב מאוד לזכור. בשואה 1938 התנה כבר 433, ברבנים כבר אז אמרו שכדאי לברוח מכאן, משום שיש כבר עיתותים שהנאצים הולכים להרים ראש ולא שמו לב. ולא שמו לב, באירופה היו רוב הציבור היהודי, היה חילונים, שאלו את החלטי שמה אומר על השואה, אומר אותי, אז בשביל מה אני אומר על השואה, שאלו איך לא היה שואה מקודם. דברים נוקבים ונוראים. היסוד הגדול, אנשים התקלקלו, ואנשים אפילו נשאו נשים גויות. בגרמניה עצמה 80% היו חילונים ו-40% יהודיות, גויות. אז הנביא מזהיר אותם, אומרים, יהיה בסדר, יהיה בסדר. ואז יחזקאל בא ואומר, אמר לה, הקדוש ברוך הוא, תיקח אישה בבוקר והיא תמות לך בערב, ואתה לא תתאבל, ואתה לא תשים לך תפילין, ולא תסתרק, ותדע לך שאני עושה את זה, מודיע לך את זה בתום דוגמה, שאינו ככה הם התנהגו. אומרים להם, מזרים אותם בית המדרש יחרב, והוא יהיה בסדר, יהיה בסדר, רגועים, ולא לוקחים שמה לצמת אימא. ויותר גרוע המקרה של רשב"י, שם כבר נחרב בית המקדש, ועדיין הם אומרים שהם נמצאים בסדר ולנו תנתן הארץ. זה היסוד הגדול ביותר שיש לנו מעשרה בטבת שמופיע פה אצלנו עכשיו בימים הללו. אני חושב שכל מה שאמרתי זה מספיק, אבל עוד אחד והדבר קטן, אבודרם, אחד מהראשונים או בגבול הראשונים, הוא אומר שאילו עשרה בטבת היה יכול בשבת לחול בשבת, היו מותר לעצום בשבת, לפי הלוח זה לא מסתדר. ולמה הוא אומר את זה שיכול להפעיל לגור בלוח? מבאר המנחת חינוך. לא מנחת חינוך אומר את זה. מברים האחרונים לפי המנחת חינוך. המנחת חינוך בכלל שאין א' שואל, מדוע נשאר מהפשחת בשבת דוחים תשעה מאה, אבל גם כן לעצום בשבת זה דברי קבלה. אז אם יש לך שתי דברי קבלה, שבע אל תעשה, ולא שלא יצטרך ללכת לגלות וכדומה. והשאלה השנייה הוא שואל, רבי יוחנן אומר, אם אני הייתי בזמן החורבן הייתי עושה תשעה מאב ביום י' באב, בגלל שאז יקרה שריפה איתה, ואז יקרה היה ביטול של הבניין הזה ביום העשירי, כי ביום התשיעי רק נזרק הלפיד בסוף היום. ודבר שלישי, שם כתוב, וזאת התורה ששמו ש... לא, לא זאת אומרת, בכל אופן, אלו הדברים שאמר לו המנהל הראשון למנהל השני. ולכן אני הקפדתי על הנושא הזה, שאתה תתמר איתו קצר, וכדי שלא יצטרך לחזור אליי. זהו היסוד הגמר, וזה היסוד של העיתותים, וזהו כל הצורה הזאת, וזהו מה שהיה בשואה, היה עיתותים, והיה הנחיות ברבנים, אנשים לא שמו לב, ואחרי זה שנחרב החרמן, פתאום יצאו לשם לשאול, עכשיו איחרתם ברכבת. וזה בנינו הרב, גם עכשיו במדינה שלנו רוב הציבור חילוני, ואנחנו צריכים לשים ראש, וגם מצד מצווה וזיכוי הרב, וגם מצוות השבת המידע, שרזו אותם בתשובה. אבל אם אנחנו ניתן לעסק הזה להידרדר, אז מי יודע איפה אנחנו נהיה בסוף. זה היסוד הגדול ביותר של עשרה בטבת. הרבנות הראשית רצתה לעשות את יום השואה שלא מקובל עלינו בצורה שנעשית בחודש ניסן, שזה חודש של שמחה, חוץ מזה שכל הצורה של היום הזה נעשה בצורה רק ללכת על צבא ועל מלחמה ועל כוחים ועוצם ידי וכל מיני דברים מהסוג הזה. ברדיו מדברים כל הזמן, כל היום, כל הסיפורים מביאים מכאן ומשם, ובזמן שאנחנו יודעים שיש לקדוש ברוך הוא גם כן יד בכל העניין הזה, כי היום אין נאצים, אין גרמנים, גרמנים שהיום זה לא הגרמנים, ועם ישראל שהיה בזוי ושסוי, היום נהפך בצורה מסימית, בצורה מדהימה. אם כן, אז אנחנו גם כן צריכים להיות ולהמשיך את המצב שלכל הפחות שאנחנו לא נעבור עוד פעם שעה עוד פעם איזה חורבן. וזה מה שאומרים, בוא נמסמי קדוש במהירו ביומנו, אתם חלקנו בתורתך. מה זה בתורתך? בית המקדש. לא לומדים שם, יש שם לשכת הגזית, אבל זה לא איזה בית מדרש שם יש לימוד וכל הדברים האלו. אז למה כתוב מתרגעים בתורתך? אז מה מתרגעים? היה אצלו מה מתרגעים בתורתך בעבודתך. אמנם תוספות במאמטרה בדף כפה לפעמים אומרים כי מציון תצא תורה. ברגע שעם ישראל באים לירושלים ואוכלים מעשר שני ומתעכבים פה ורואים את כל הניסים, אז הם ממלאים את הנגן שלהם, את הנשמה שלהם, ונוסעים הביתה בשמחה. ועשו לי נדרש ושכנתי בתוכם בחיפה, באשדוד, בלונדון, בבאר שבע. הם באים עם, לדן, עם נגן מלא, מלא, ממולא, ושם הם מילאו שטקר, מילאו טקר בירושלים, ועכשיו הם באים הביתה, והבטריה נשארת שלושה חודשים, ואחרי שלושה חודשים זה עוד פעם מתקרב, ועוד פעם צריכים לבוא לירושלים כדי לקבל שוב פעם התמודדות והתחזקות בנורא של תורה ויראת שמיים. זהו היסוד הגדול ביותר שמצאתי לנכון לומר לכם על עשרה בטבת, שזה יום קצר, אבל זה יום כזה שצריך לדעת. ועל הנושא הזה שאנחנו אמרנו, אומר המנחת חינוך שהצום שנאמר בערב לצום הרביעי וחמישי, צום שחודשי, לא נאמר צום של יום. לכן בדברי קבלה אם מצאתי את חטא תשע מאב ליום ראשון, זה גם כן נקרא צום בסדר בזמן, כי זה דברי קבלה. כל החודש כתוב השבטתי חודשה, כל החודש, אז אתה נמצא איתה בעניין של זה לא סתירה לדברי קבלה. ועודין רבי יוחנן אומר, אם אני הייתי גם זן החורבן הייתי עושה את כל תשעה מאב לעשרה מאב שעד נשרף בעיקר. שואלו אותו, אבל הרי יש דברי קבלה בתשעה מאב, ואומר לא, היינו עושים את זה ביוד, כי אז עיקר השריפה. והוא הדין שיש בשבעה עשר בתמוז בנביא, זה מופיע בכלל בטט בתמוז, אנחנו עושים ביוזיין בתמוז, גם אותו יסוד, בגלל שמצד החורבן זה גם כן בכל החודש. לכן כתוב פה תאריך חודשי הרביעי והחמישי. אבל עשור בטבת כתוב ביחזקאל, כתוב לך את עצם היום הזה. כתוב לך שזה תאריך היומי. וכן, אם כן זה תאריך היומי, אז רק היום הזה, אז אם חל היה חל עשרה בטבת בשבת, היו צריכים לעצום בשבת, בגלל שזה גם דברי קבלה, ודברי קבלה ודברי קבלה, אז לשם אל תעשה, ואז היו צומים. בכל אופן, למדנו קצת על קצה המזלג, מה זה עשרה בטבת, ולמה זה כדאי שאנחנו נתאבל על זה. וכשהרבנות הראשית רצתה לעשות את יום השואה בעשרה בטבת, למה לעשות את זה בתשעה מאב? כמו שאמרתי גם עכשיו, יש איתותים בטבת, היה איתותים, זה הייתה הבעיה שלא שמו להם לאיתותים. ועוד אין בשואה התנהגות היהודים היה איתותים, וראו את היטלר שולל השלטון עם הפמליה שלו ב-1933, היה להם איתותים, ולא שמו לב, ואחר כך נראה מה שקרה. החמור של בילה אומר לו, אז כן נזכנתי לעשות בחכו, שאני פתאום יורדת לשביל ולסלעים, ואני תוקעת את הרגליים שלך, אני הרחבת מאודים מהיום עד היום הזה. תבין לבד, מה אתה? אתה לא רואה שיש עדותים? חזוניש, היה בביתו מישהו דפק בארוחת צהריים, לא היה שם קבלת קהל, יצא מהבית, ודבר איתו אחר, מהבית, ישב אותו מלכות למרק, עוד פעם מישהו דפק. מה חזוניש, אם יש כזה של קרובי סיפורים, אז מסתמר שהעוף לא בסדר, ואכן מצאו שהעוף לא יהיה בסדר, מן השמיים יקרו בעדו. זהו היסוד הרדול של עשרה בטבת, וזהו שיבונם ביסמיקדוש במירו ביומנו, ותן חלקנו בתורתך. אז בתוספות והבטרה אומרים, שאם הוא רואה את העבודה והוא בא לכל מה שני, אז הוא חוזר בתשובה. אבל זה לא תשובה על השאלה שלנו. כי אז עצר אמר, בוא נמצא את זה מיום ימינו, ושם נעבודך אבי רק עם העולם, שנעבוד כמו שמשהו רואה את העבודה, ואחרי זה בתורתך, ולמה זה הפוך? התשובה היא, בית המקדש היה מסייע לעבודת השם. בית המקדש הכהנים היו באים ומחברים עובדים בכהונה. נביאים היו מזמרים בשירי המעלות. אבל ישראל, מה ישראל עושה שם? מה נשים עושות שם? הם היו באו להתכפר. הם היו באו להתעורר. לראות עשרה נסים שבירושלים, היו באים לראות את העובדים צפופים משתחרבים רווחים, היו באים לראות את העמוד הענן שעולה מהקטרת הבשמים ולא זי מינה משמאלה באוויר ובקור וברוח של הירושלמים. ממילא, זה בדיוק העניין של עשרה בטבת, שלמדנו שעכשיו שאנחנו עומדים וצריכים לקיים אותו, וכמובן את זה אומרים ככה, בית המקדש היה מסייע לעבודת השם, הכהנים היו באים לקריב קורבן, הלווים לשורר, אבל ישראלים עושים שמה, הם היו באים להתעורר, הם באים לקבל התחזקות. רואים את עם ישראל במאות אלפים שלו שבאים לעלייה לרגל ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך לראות את בני השם וכל העניין הזה. עכשיו שנחרב בית המקדש יש לנו תכלית אחר שנקרא תורה. תורה גם כן מהווה נקודה של שכינה. כתוב שצילוק צדיקים זה כמו חורבן הבית. למה? כי חורבן הבית הפסדנו את המסייע. בית המקדש היה מסייע לעבודת השם, הפסדנו את המסייע. אבל יש לי רב, אני נוסע לרב שלי, זה אדמו"ר שלי, זה נכון, אבל אם אתה, אם ימות הרב שלך, אז בטל המסייע, אם בטל המסייע, סילוקם של צדיקים כמו חורבן בית המקדש. וזהו מה שאנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, אתה תקום תרחם ציון כי עד וכן נקי במועד, כרצו עבדיך את הפרה ויכוננו. אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, תרחם ציון, אתה כתבת בתורה שלך שלא לקראת בגד אלמנה בתור משכון, כי צריכים קונאי להחזיר לה את זה, אין לה כפל פיג'מה, ואם הוא כל פעם שאתה מגיע לבית של האלמנה, זה לא נשמע טוב. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני אומר שבעשירה, כן אפשר, בגלל שבעשירה יש לה כפל פיג'מה, הוא דורש את המדיקה. אבל בכל אופן, אתה תקום תרחם ציון, אלוקים, אתה כבר מוכן, הגיע הזמן, כבר מחכים, הוא כך הרבה זמן. אתה תקום תרחם ציון, מלא אלוקים, טוב מאוד שהתחלתם לבקש, כי רצו עבדיך את הפרה ויכולים, תוכיחו לי שאתם רוצים. אני כתבתי בתורה שמשכון לא לוקחים מבן אדם את חייו, אבל אם זה לא חייו, לוקחים. אם בית המקדש נקרא בית חיינו, והיינו מוכיחים שזה בית חיינו, והאכפת לנו, היו מחזירים לנו, אבל אנחנו לא מראים את זה. אז לא מוצא חן בינינו, לכן אנחנו מחכים, כי רצו עבדיך את הפרה ואת הבנה ויכונן, תוכיחו שאתם רוצים את האפר ואת האפר, אז אני אבדל לכם חי אבן דש. אילו הברכות שדיברנו, אילו הספילות שדיברנו, אילו העצמות וכל הרעיונות שדיברנו, והיה זה שכרנו לבדוק איתותים, וזה בכל הדברים, זה ברפואה, זה בחינוך, בהרבה הרבה דברים בעניין הזה. שמוך הוא יעזור, שיפוך לנו את שמוך הוא בימינו, במהירו, לפני מות המשיח, לשמחה ובאמת והשלום והאבו. אני אפרד מכם, כל הדברים האלו, ירחמי אל קרם, 052-762-8713, 052-762-8713. שלום לכם בכל טוב.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.